מה קורה נבות?
הכל טוב, אביב, מה שלומך?
מעולה, יש לנו פרק מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, אבל לפני שנתחיל, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל, אינטל איגנייט, תוכנית עולמית של אינטל, שמזמינה יזמים וסטארט-אפים בשלבי ה-seed עד A, להגיש מועמדות ולשפר את סיכויי ההצלחה של הסטארט-אפ שלהם. אז אם יש לכם סטארט-אפ טכנולוגי פורץ דרך, עם טכנולוגיה מגניבה, עמוקה, מעניינת, אחרי שגייסתם לפחות $1,000,000, באינטל איגנייט מאוד ישמחו לדבר איתכם. זו תוכנית הדגל של מנכ"ל אינטל, והיא מייצרת הזדמנויות עסקיות לחברות שלה בכל העולם. זה 12 שבועות שבהן האנשים באיגנייט וגם מנטורים בחוץ עובדים חזק עם החברות בכל התחומים הרלוונטיים, כמו מוצר, טכנולוגיה, גישה לשוק, וכמובן אינטל לא לוקח מכם לא תשלום ולא אחוזי בעלות בחברה. בואו נתחיל.
מה שלומך, ליטל?
בסדר גמור, חבר'ה, מה עניינים?
מעולה, ליטל לשם.
חיים בצניעות, לשאלה.
כן, הקורונה סבא את כולנו.
כן, אם היינו צריכים להגדיר אותך, איך היינו מגדירים אותך? יזמת, בונד קשרים בין המפרץ לישראל, מה התיאור?
מספר קובעים, אבל כן, יזמת.
מה את יוזמת?
מלא דברים. והאמת היא שממש בעקבות ההתפתחויות האחרונות עם המפרץ, אני נקרות בדרכי הזדמנויות בתחומים מאוד שונים מהתחומים שעסקתי בהם עד כה. סתם בגלל הנוכחות הפיזית שלי במקום, ובעקבות הכתבה האחרונה שפורסמה, שבעצם מקשרת אותי למפרץ, אני מקבלת המון המון פניות שלא בהכרח קשורות לדומיין הספציפי שלי.
אז רגע, בואי שניה נתחיל מההתחלה, ואחרי זה נגיע למפרץ.
כן.
מאיפה התחלת?
התחלתי כילדה חביבה ביישוב ראות, מכבים.
מה, הורים מהצבא? מה, איפה הגעת לשמוע?
כן, האמת שכן, גם אבא וגם אמא.
וואו, שניהם.
שניהם. אבא תת אלוף, אמא סגן אלוף. אבל כן, בית מיליטנטי, יגידו.
אוקיי, והשתחררת מהצבא, ומה קרה אחרי זה?
7 שנים ביליתי בצבא, פרק די משמעותי.
וואו, מה עשית שם?
התחלתי בתור מדריכת חיר, קפצתי בתפקידי מבצעים, הייתי קמבצית של חטיבת הצנחנים, קמבצית בחטיבה הצפנית בעזה, ועד היום במילואים בחטיבה הצפנית בעזה, רב סרן, לא מזמן. אבל לא, אני לא מעט פעמים מגיעה לארץ בשביל זה, בשביל מילואים.
אז אוקיי, אז אחרי שעשית 7 שנים בצבא, השתחררת, מה אחרי זה?
אחרי זה נשארתי, עשיתי תואר ראשון, פסיכולוגיה ומנהל עסקים בבין תחומי, מקביל עבדתי ביחידות הביטחון השונות, בתעשייה הממשלתית, וב-2014 הקמתי את החברה הראשונה שלי.
איזה חברה?
חברת ריפורטי, באותו זמן, היום שמה קארביין, אבל...
מה הם עושים?
בגדול היעד שלנו היה לשנות את כל צורת התקשורת בין אזרחים לגופי הצלה ברשויות מקומיות, בעצם לקחת את כל אותה מתודולוגיה שנשענת על המצאת הטלפון, בעצם לא השתנתה מאז, של לחייג מספר של 3 ספרות, להגיע למוקדן או מוקדנית בצד השני, ולספק מידע שהיום הוא מאוד נגיש לכל העולמות השונים, מלבד באמת לעולם החירום והמצוקה. שדווקא שם, כשבן אדם נמצא בסיטואציה של מצוקה, הוא היה רוצה שידעו עליו כמה שיותר פרטים, ויוכלו לספק לו מענה מיידי ומהיר, מה שלוקה בחסר בהרבה מאוד סיטואציות שנתקלנו בהם יום-יום, למען האמת. ובעצם היום שאנחנו...
מה היה התפקיד שלך בחברה?
פאונדרית. הייתי קו-פאונדרית, וניהלתי את כל מה שקשור לשיווק ולפיתוח העסקי. בשנים הראשונות, אהוד ברק היה המשקיע שלנו, המשקיע הראשון.
איך הגעתם אליו?
עם הרבה תושייה, פשוט החלטנו שהוא אמיר, המנכ״ל של החברה, יעדנו את אהוד ברק כאחד המשקיעים הפוטנציאליים והאסטרטגיים לריפורטים, מכיוון שהיא באמת נופלת בסגמנט של ביטחון אישי. עולם הביטחון באופן כללי, הוא סחב עליו את הטייטל של מר ביטחון בישראל תקופה ארוכה, ולכן יעדנו אותו כמשקיע פוטנציאלי, וחוצפה ישראלית, מעט אגרסיביות, קשרים נכונים, הביאו אותנו אליו לסלוט של 20 דקות ביום שישי. לחלוטין קיבלנו טקסט של יש לי בין 1 ל-1 ו-20, פחות או יותר ב-12 וחצי, אם תצליחו להגיע נהדר, אם לא, לא נורא. כמובן שעשינו את כל המאמצים להגיע, ו... זה היה...
מה שכנע אותו?
כן, אצלו בבניין.
במגדל.
כן, זה לא המגדל הזה, זה היה מגדל אחר בזמנו, אבל כן.
אוקיי, וכמו שאביב שאל, מה שכנע אותו?
אני חושבת שזה היה מאוד אינטואיטיבי. עוד לא דיברנו בכלל על הטכנולוגיה, זה פשוט היה צורך בסיסי בביטחון אישי שלכל אחד מאיתנו יש. וזה פשוט היה הגיוני לקחת איזושהי תעשייה שלא היה בשום התקדמות המון המון שנים, ולהכניס אליה טכנולוגיה פשוטה, אבל שבאמת עושה שינוי מהותי.
ורגע, ואחרי 20 דקות הוא אמר כן?
סליחה?
אחרי 20 דקות הוא אמר שהוא רוצה להשקיע?
אחרי 20 דקות נכנסנו לתהליך דיו דיליג'נס עם מה שנקרא עברנו לאורחי הדין, אבל כן, כבר בפגישה הזאת היה מאוד ברור שהוא מעוניין, ושכסף לא תהיה בעיה של החברה.
כמה כסף הוא השקיע?
מיליון וחצי דולר.
מיליון וחצי דולר. ותספרי לנו קצת על המוצר עצמו של ריפורטי, מה זה היה, אפליקציה שתושבים מורידים, אפליקציית B2C, אבל מצד שני גם איכשהו קישור לעירייה או לגופי ביטחון, כי לא צובן.
כן, שאלה מעולה. בגדול, כמו שאמרת, אנחנו B2C, כאילו בסוף המוצר היה תלוי בכוח הקהל, אז כן, אפליקציה חינמית לכל אזרח שבהחלט יכול להשתמש בה בעת מצוקה, אבל החומרה עצמה או התוכנה עצמה נמכרה לגופי הצלה ולרשויות המקומיות, על בסיס זה בעצם היה מבוסס המודל העסקי. ועל מנת שאותה רשות או מד המשטרה מחבש יהיו יכולים לקבל את הדאטה החכם או אותו מכשיר של אזרח שמדווח בעת מצוקה, הם היו צריכים את ה-API שלנו מותקן אצלהם במערכות שלהם בצורה מאוד פשוטה. כמובן שהלכנו והשתדרגנו עם השנים, ובעצם היום אנחנו מוכרים מערכת לאומית שלמה, אנחנו מרשתים ערים שלמות ביכולת לתקשר בזמני חירום, בצורה הכי חכמה, הכי יעילה והכי מדויקת שיש.
רגע, אז כמה זמן היית בחברה?
4 שנים.
ואז מ-2014 עד 2018?
סוף 2018, כן.
למה עזב? נראה שהחברה הולכת מדהים, גייסו 23 מיליון דולר, משהו כזה.
לא, כבר גייסנו גייסנו כבר מעל 40 מיליון דולר, הסבב השני שלנו היה מובל על ידי פיטר טיל, שאני מניחה ששמעתם את השם. היו לנו משקיעים מאוד חזקים, והחברה כבר גדלה להיות מעל 80 עובדים בשלב הזה.
כמה רבניו?
בלי רבניו עדיין, זאת אומרת, עוד לא הגענו לברייק איבן, אבל... אבל הרבה פיילוטים, פריסה יחסית רחבה בעולם, המון שיתופי פעולה אסטרטגיים. חברה...
אתם עדיין בשלב הפיילוטים, או שאתם כבר עובדים עם רשויות מקומיות וגופי ביטחון בכל המקומות?
היום?
כן, היום.
היום אנחנו בפריסה עולמית, עובדים עם כל הגדולים, עם סיסקו, גוגל, אפל, אמזון, באמת באמת כל הגדולים. החברה... היום מנהלת דאטאבייס של יותר מ-500 אלף שיחות ביום, גלובלית. מצילים חיים על בסיס יומי.
כמה סך הכל גייסו?
מעל 40 מיליון.
הבנתי. ובאמת, אין עוד רב?
בשלב הנוכחי? היום? כן. היום בוודאי שיש. כן. בוודאי שיש. אוקיי, לא, אוקיי. חשבתי ששאלת אותי נכון לא, לזמן לא, שאני אחר. עזבתי, שזה היה כבר לפני כמעט 3 שנים.
נכון להיום.
היום החברה מכניסה כסף וקרובה מאוד לברייק איבן, וכבר יש הצעות מעניינות על השולחן.
מה, רגע, כמה מכניסים? כמה החברה מכניסה?
אני לא בטוחה שאני יכולה לנקוב בסכום מדויק, אני גם לא כל כך חשופה לזה היום.
בערך, אם החברה גייסה 40, אז מה, באזור ה-10 מיליון כזה, את חושבת?
סביב ה-15 מיליון, שנתי.
15 מיליון, אוקיי. ואיזה הצעות יש על השולחן?
תשמע, כרגע הפריסה של המערכת היא plug and play. אנחנו חברה שמוכרת תוכנה. עיקר ההוצאות הן על האופרציה. יש לנו משרדים בכמה וכמה מקומות בעולם. היום אנחנו כבר מעל 120 עובדים. טיפול שוטף, פיתוח.
מה ההצעות שיש על השולחן?
לרכישה.
מי? מה? דברי.
לא דברים שאני יכולים לצאת החוצה, אבל עוד פעם, זה בגדר התעניינות, ונחזיק אצבעות כולנו שבקרוב, וכולכם תשמעו על זה בפלטפורמות גדולות, אבל בוא נגיד שתקופת הקורונה לא יקבע אותנו, להפך.
אז אם הכל כל כך טוב, אז למה לעזוב כזאת חברה בצמיחה ומצליחה, ומגייסת הרבה כסף, ויש לקוחות?
זה אקסיט עוד מעט.
הלוואי. אז אחרי כמעט 4 שנים בחברה יצאתי למשלחת יזמיות לסיליקון ואלי, ובעצם בפעם הראשונה יצאתי קצת יותר מהתעשייה הישראלית ונחשפתי יותר לתעשייה האמריקאית. אבא שלי אמריקאי וגרתי כמה שנים טובות כילדה בארצות הברית, ובעצם הנסיעה הזאת והחשיפה לתעשייה פתחה לי את התאבון ואת הרצון לגדול ולעשות איזושהי קפיצה לשוק הגלובלי, בדגש על השוק האמריקאי. והאופציה הזאת עם קרביין לא הייתה קיימת באותה תקופה.
קרביין זה השם הנוכחי של ריפורטי.
נכון. כן, שינינו את השם לפני 3 שנים. ובאותה תקופה אינטל קנו את מובילאיי, באקזיט המדובר הכי גדול של מדינת ישראל, וקיבלתי הצעה לעבור לניו יורק ולפתוח להם את כל את כל האופרציה בארצות הברית ובקנדה, האופרציה העסקית, בתור יזמת פאונדרית כבר כמה שנים טובות. זאת הייתה הצעה שבזמנו הייתה נראית לי מאוד מאוד אטרקטיבית ואקסקלוסיבית, ואכן לקחתי אותה, החלטתי להישאר קו-פאונדרית ושיירהולדר בחברה, ובעצם לעשות איזושהי קפיצה אישית לתוך השוק הגלובלי, ועשיתי מעבר עם מובילאיי לניו יורק, להארדקור של קורפורט אמריקה, 9-to-5 קלאסי. מובילאיי אמנם התחילה כסטארט-אפ, אבל אינטן בלה אותה מהר מאוד לתוך אופרציה גדולה ורצינית.
אז כמה זמן היית באינטל?
כמעט שנה.
אוקיי, ולמה החלטת לעזוב?
את האמת? פשוט לא התאים לי. לא התאים לי מבחינת אופי אורח חיים. זאת אומרת, הפכתי מלהיות יזמת שמובילה סטארט-אפ ובונה אותו בשתי ידיים, לבורג קטן במערכת מאוד מאוד גדולה, שאומנם היא עדיין בשוק אמריקאי רחב ככל שיהיה, אבל ההתעסקות עצמה במובילאיי לא הייתה מספיק מאתגרת בשבילי. עיקר התעשיות שהתעסקנו בהן בסוף היו ציי רכב וחברות ביטוח. עוד פעם, בסוף המוצר של מובילאיי פונה לעולם האוטומוטיב, שבאמת עבורי לא היה מספיק מעניין.
תגידי, ועזבת בטוב? כי לעזוב אחרי שנה בחברה שעשה לך רילוקיישן, נראה שזה לא כזה שמחים על זה שאת עושה את האירוע הזה.
כן, ממש לא.
עוד הוציאו אותך, היית קו-פאונדרית של חברה, כאילו...
לגמרי. כן, האמת היא שבתמיכה מלאה, בהבנה שזה פשוט לא בשבילי.
והזיבה לפני זה הייתה בסדר, או שכעסו עליך שוב פעם היזמים שהקמתי אתם את החברה וגייסת כסף, ועכשיו את עוזבת שמתחיל לקרות דברים?
לא, מה פתאום, קודם כל עזבתי בשלב שהתחילו, כבר הרבה אחרי שהתחילו לקרות דברים, אבל כמובן שבטוב ובתמיכה מלאה, גם נשארתי קו-פאונדרית ושיירהולדר בחברה, אני עדיין מעורבת, ואני, אתם יודעים, זה לא שנעלמתי יום אחד, הרמתי אמברקס והלכתי.
אבל מה את מעורבת? יש אנשים, יש מישהו שעושה את התפקיד שלך, יש מישהו שעושה את השיווק של החברה.
נכון, דרך אגב, גם שכבר הייתי בחברה, גייסנו CMO. גייסנו CMO מצוינת, שבאה עם רקע של 20 שנות שיווק ב-CV שלה. הבנו דרך אגב באיזשהו שלב, שבאיזשהו מקטע צריך להבין את המקצוע. עם כל הכבוד לנו היזמים.
אז איך את מעורבת בחברה?
אני מקבלת דוחות חודשיים, שיווקי בורד. אני...
את חברת בורד?
בעלת מניות.
בעלת מניות, בהחלט.
רגע, ואת חברת בורד גם?
לא, אני לא חברת בורד. אני שייר הולדר וקו-פאונדר של החברה.
אז אוקיי, אז בוא נחזור. עזבת את אינטל, מה קרה אחרי זה?
מה שקרה אחרי זה שפגשתי אדם מאוד מעניין, איש עסקים בשם אריק פרינס, שיכול להיות שאתם מכירים את השם. הוא היה פאונדר של בלק וודר, שהייתה קונטרקטור הצבאי הכי גדול בתולדות ארצות הברית. אפגניסטן, עיראק, כמה שנים טובות.
מה, טכנולוגיה צבאית בעיקר?
הם היו סוג של צבא פרטי, שתפקד כזרוע של הצבא האמריקאי במקומות המאתגרים האלה, הרבה שנים. אריק עצמו הוא נייבי סיל, טים סיקס, שבאיזשהו שלב מנסיבות אישיות החליט לעזוב את הנייבי אחרי כמעט 12 שנה, ופתח את, הקים את בלק וודר כדי באיזשהו אופן להיות עדיין מעורב בעולם הצבאי ביטחוני של ארצות הברית.
רגע, מה זה בלק וודר?
בלק וודר זה הקונטרקטור הצבאי הכי גדול בתולדות ארצות הברית.
אוקיי, איך הכרת אותו?
הכרתי אותו דרך חבר משותף, שבשיחה קצרה הייתי בניסיון להבין לאן אני הולכת ומה אני רוצה, חשב שזה יהיה קונקשן טוב, הוא אכן צדק, ובעצם מקשרים אותי לאריק, אני פוגשת אותו שבועיים אחרי הקישור הזה, ומאותו רגע הכל היסטוריה, הצטרפתי לצוות שלו, ומהר מאוד... זכיתי בכובע של מי שמנהלת לו את כל העסקים, את כל הפורטפוליו העסקי של ההשקעות שלו בכל העולם, עם דגש על ישראל. בחודש וחצי אחרי שהצטרפתי לקבוצה, הבאתי אותו לביקור בארץ, ויצרתי לו 4 ימים של פגישות של כל התעשייה הביטחונית הישראלית, שכמובן שמה הולך לפניה. לא שהופתעתי, כן, וגם לא שהוא הופתע, כי היה מאוד מאוד ברור שהטכנולוגיות הכי טובות נמצאות בארץ, אבל זה בהחלט פתח צוהר רציני גם להשקעות בסטארט-אפים ישראלים, ובעיקר בהטמעה של אותם פתרונות בפרויקטים שונים שלו ברחבי העולם.
תגידי, ואיך...
ומה שמעניין אותו זה... רגע, סליחה, נעבות. ככה זה שמקליטים ברימות, ומה שמעניין אותו בעיקר זה השקעה בסטארט-אפים או בחברות ביטחוניות, מבוססות, ואם בסטארט-אפים, אז רק כאלה מאוריינטציה ביטחונית?
לא בהכרח רק באוריינטציה ביטחונית, בהחלט סטארט-אפים שיש להם נגיעה לפתרונות מסוימים שאנחנו יכולים כבר היום להשתמש בהם בפרויקטים שונים בעולם, אבל לא בהכרח. כמובן שדומיין הביטחון, Public Safety, HLS, Cyber Security, אלה הדומיינים שאנחנו מתמחים בהם, אבל לא רק. יש לו הרבה פרויקטים בתחום התעופה, אנרגיה מתחדשת, לא רק ביטחון, ממש לא.
תגידי לי, טל, שבאת לפגוש אותו פעם ראשונה, בטח עשית גוגל, ראית סיפור שמאשמים את החברה שלו שרצחו כמה אזרחים בעיראק.
נכון.
מה חשבת על זה?
חשבתי שיהיה מאוד מעניין לשמוע את זה ממקור ראשון, וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, שמעתי את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים. לא ילאה אתכם בכל הסיפור, אבל אני רק אגיד במשפט, שכנראה אם דבר כזה היה קורה בגזרת עזה, בישראל, שיש לי לא מעט ניסיון איתה, זה אפילו לא היה מגיע לחדשות. לא מכיוון שמישהו מזלזל בזה, אלא מכיוון שזה פשוט משהו שקורה כל כך הרבה, ומכורח הנסיבות, אין דרך אחרת. כשאתה נמצא בכזה אזור עוין, ויש התראה על רכב סוברו לבנה, שצריכה להיכנס לכיכר, והיא מלאה בחומרי נפץ, והיא הולכת להתפוצץ על מאות אזרחים, וכשרכב כזה אכן נכנס לכיכר, שאנשי בלק ווטר שומרים עליו, קורזים לרכב לעצור פעם, פעמיים, 3 פעמים, והרכב לא עוצר, צריך להשתמש באמצעים. ושוב פעם,
אני חושב שגם אם זה היה קורה בארץ, זה היה מגיע לכותרות, גם אם צהל היו יורים על אזרחים והורגים אותם.
לא, מה זה יורים על אזרחים והורגים אותם? אם היה התראה על רכב תופת, שקיבל הוראות לעצור, לפי הנהלים, פעם, פעמיים, שלוש, ולא נהנה, ונוסע במהירות מופרזת לכיוון איזשהו יעד. אולי לא נכון להגיד שזה לא היה מגיע לכותרות, אבל כמובן שזה לא היה מביא להשלכות שהביאו לבלק ווטר. כאילו, החברה התמוטטה לחלוטין, זה היה סוג של סייר לזזל, ובוא נגיד שבתקופה הזאת הם כבר שלטו לחלוטין בכל הגזרה, והיו אנשים שהיה להם פחות נוח עם זה. וחיכו לרגע שבהחלט תהיה איזושהי תקלה, וכמובן שיש תקלות, זה שטח עוין, מדינת אויב. יודעים, אם שמים את זה על כף המוזניים על הדברים שבלק וודר עשו באותם שנים שהם היו שם, זה לא באמת ניתן להשוות את זה. אבל כן, זה היה המצב, החברה נמכרה ב-2012, ומאז אריק נשאר מאוד מעורב בתחום, והמשיך לנהל ולייעץ על פרויקטים כאלה למדינות שונות, בעיקר באפריקה. כמו שאתם יודעים, אחותו היא שרת החינוך של טראמפ, והוא בעצמו מאוד מקושר לעולם הפוליטי בארצות הברית. ובסך הכל הוא בעצמו יזם ומשקיע. ואיש מאוד מעניין, שחולש על העולם הבינלאומי, בעיקר בתחום האסטרטגי-ביטחוני.
אני רוצה לקחת אותך לעוד איש עסקים שיצא לך לעבוד איתו. זה לא סוד שג'פרי אפשטיין השקיע בריפורטי והיה מעורב בחברה.
הצחקת אותי.
מופתעת כשגילית? מה?
נראה לכם באמת. א' כל, ג'פרי אפשטיין לא היה מעורב דקה בריפורטי, לא היה לו שום אינטראקציה איתנו בשום שלב ובשום רגע, אנחנו מעולם לא פגשנו אותו, לא דיברנו איתו, לא חתמנו על שום הסכם ששמו היה מוזכר בו, ולעולם לא היה לנו שום קשר או ידיעה למעורבות של אפשטיין. זה שאפשטיין היה מעורב, או חבר, או קולגה, או מחובר בצורה כזאת או אחרת לאחד המשקיעים שלנו, הוא ממש לא אומר שלחברה שלנו הייתה נגיעה אליו, או איזושהי התקשרות איתו. אז שלילי, מעולם לא הייתה לנו שום התקשרות עם ג'פרי אפשטיין, שלילי, שלילי בזנתי, מה שנקרא.
לא שזה אומר שגם אם היה, זה אומר משהו עליכם, בואי, כאילו מה.
לא, אבל לא היה, אז אני אומרת, אם היה, הייתי שמחה להתייחס, אבל אפס אינטראקציה, מעולם, 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 לא, גם החוזים וגם ההסכמים שנחתמו עם עם אהוד היו ישירות מולו, תחת שמו הפרטי, ללא שום קשר לאף קבוצה או איש עסקים אחר.
והכסף שאהוד ברק לא קשור לג'פרי אפשטיין? כלומר, הוא לא שימש כאיש ביניים?
ממש לא. ככל שאנחנו יודעים, החשבון שממנו עבר כסף אלינו, זה חשבונות של ברק, בין אם הוא לקח כסף או עשה מהלכים אחרים לטובתו, אין לנו מושג, זה גם לא ענייננו, מבחינתנו חתמנו הסכם וחוזה מולו.
אז בוא נחזור שנייה לאריק פרינס, שום, בחור מאוד מאוד מעניין, איך את פוגשת אותו ותוך כמה זמן הוא נותן לך לנהל כזה חלק גדול מהביזנס שלו?
אז אני אמרה כבר כמעט שנתיים וחצי, יחסית מהר הבנו את הפוטנציאל המשותף, ואיזה נישה אני משלימה לכל אחת מהקטגוריות שהוא מוביל, זאת אומרת לאריק יש private equity fund של 150 מיליון דולר, שאותם כמו שציינתי קודם הוא משקיע גם בעולם האנרגיה וגם בעולם הביטחוני צבאי, כמובן יש לו את כל מה שקשור לייעוץ והובלה של פרויקטים נקודתיים ברחבי העולם, ומעבר לזה הוא כמובן צ'רמן בהרבה חברות, והוא באמת באמת חולש על השוק.
לא, אין לי ספק שהוא איש מדהים, איך הגעת למצב שהאיש הזה סופר חזק, סופר מקושר, מחליף כיפי עם דונלד טראמפ, איך הוא נותן לך, מישהו שהוא פגש לפני שנתיים,
וחצי.
לנהל, שנתיים וחצי, סליחה, לנהל חלק כל כך גדול מהביזנס שלו?
אני מניחה שזה עניין של אמון, אני חושבת שמהר מאוד וכפי כפי שציינתי קודם, אותו ביקור ראשון לארץ, ובעצם אותה תפיסה שיש לו באופן כללי על, על ישראל כסטארט-אפ ניישן, וישראל כמדינה שיש לה מחויבות גיוס, ואותה אחוות לוחמים שאנשים לוקחים החוצה מהצבא ומקימים איתם חברות סטארט-אפ עם טכנולוגיות חדשניות, ורצים קדימה, אני חושבת שיש לו המון הערכה לזה, וזה שעולם הביטחוני
ניתן,
הישראלי...
ניתן, מבין למה הוא התלב מישראל, למה הוא התלב ממך?
כי אני הצגתי את ישראל, מה זאת אומרת? אי נוח.
את לא ישראל, אבל הוא יכול ללכת לדבר, לא יודע, עם סטארט-אפ ניישן סנטרל, יעשו לו מצגת ויעשו לו שמחה. מה הוא מצא בך, שאמר וואלה, אותה אני רוצה, שתוביל לי את הביזנס הזה?
הלינק הביטחוני, והידע הביטחוני, הניסיון הביטחוני, העובדה שהקמתי כבר חברה משלי, והיה לי ניסיון באותו שוק ובאותו דומיין שהוא חיפש. ועוד פעם, אותו ביקור שהגענו לארץ, ובעצם חשפתי אותו לנטוורק שלי. אני חושבת שאז הוא בעיקר הבין את ההבנה שלי ואת הקשרים שלי בשוק. ומשם זה היה...
נראה לי, אתה יודע... נראה, אני אבוא צריך לשאול אותו, אז אולי ניטל תעזור לארגן פודקאסט גם איתו.
יאללה, נשמח.
קל. מחר בבוקר.
יאללה.
בטח, איזו שאלה. מאוד נשמח.
בואי נדבר שנייה על המפרץ, כי ניטל, אנחנו חברים בפייסבוק, וראיתי תמונות שלך שם בזה, מה קורה?
כן. אז בעצם מאז שאני עובדת עם ארג, שכמו שאמרנו, שנתיים וחצי, אחת המדינות שהוא עובד בהן... מאוד חזק, זה באבו דאבי ודובאי, וכן, אכן כחלק מהפורטפוליו העסקי שלנו, היינו שם לא מעט.
מה את עושה שם?
אז אני...
מוכרת או קונה?
גם וגם, גם וגם, אבל בכובע האמריקאי, כמובן, וכמובן שגם כשנכנסתי לשם, נכנסתי עם הדרכון האמריקאי, ועד שבוע שעבר שהייתי שם, לא הוצאתי שם מילה בעברית.
אז אוקיי, ומה מוכרים להם?
אז אני יכולה להגיד לכם שהפעם הראשונה שהיינו שם לדוגמה, הביאו אותנו מכיוון שחיפשו איזשהו פתרון מאוד ייחודי לכיבוי שריפות בגורדי שחקים. וכבר אז הבאנו איזשהו פתרון הוליסטי ששילב גם מלאטים וגם דרונס, גם טכנולוגיה ישראלית, גם טכנולוגיה סינית.
הפתרון הוא ישראלי?
הפתרון הוא לא ישראלי, בסופו של דבר הבאנו לשם גם פתרון ישראלי, אבל לא, זה לא הפתרון שלקח. הפתרון שלקח בסופו של דבר היה סיני. אבל זה היה הפרויקט הראשון שעשינו שם, הוא נמכר יחסית מהר. וזה חלק מהמומחיות שלנו, להביא פתרונות לבעיות מורכבות.
רגע, מה גודל הקבוצה שאת עובד בה?
מה גודל הקבוצה?
כן.
אז קבוצת פרונטיר, שהיא הקבוצה של אריק, מורכבת היום מאזור ה-14 איש. אני ואריק לפני שנה, ובעקבות כל העבודה המשותפת שלנו, הבנו שיש המון קושי לחברות גלובליות, בדומיין הצבאי, ביטחוני, לחדור לארצות הברית, לשוק האמריקאי, שמהווה 70% מהשוק הכולל הביטחוני. ובעצם אותם טכנולוגיות ישראליות, שהן בדרך כלל ביפר מקדימות את השווקים האחרים, הן לא מצליחות להיכנס לשוק האמריקאי ולגדול בו, בגלל הרבה פערים, בעיקר פערי, לא יודעת אם תרבות זאת המילה הנכונה, אבל בירוקרטיה וציווי והמון דברים שפשוט מונעים מהם באמת להיכנס לתעשייה הצבאית האמריקאית בכלילות. וקמנו לפני שנה חברה שנקראת קומפריים, שאני מקווה שתשמעו עליה השבוע הבא.
תשמע עליה שהפארק יצא, מה זאת אומרת?
כן.
זה רגע לצלם.
ובעצם החברה הזאת, החברה הזאת לוקחת חברות עם טכנולוגיות מאוד מיוחדות, שאנחנו יודעים שיש להם צורך אמיתי בשוק האמריקאי, ואנחנו עוזרים להם לסגור את הפאר ולעשות סקיילינג. בתוך ארצות הברית, לתוך ממשלת ארצות הברית וצבא ארצות הברית. אז באמת טכנולוגיות באפליקציות שונות, אם זה ציוד צבאי, אם זה UAVs ו-ATVs ודרונס למיניהם ומערכות AI וסייבר סקיוריטי וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, שישראל עוד פעם נמצאת כמה שנים קדימה מבחינת הקדמה שלה. וארצות הברית הייתה מאוד מאוד רוצה לעשות שימוש באותם פתרונות וטכנולוגיות, אבל הם לא תמיד יכולים לנהל את ההתקשרות הזאת מול אותה חברה ישראלית. אז מה שעשינו זה בעצם הקמנו entity אמריקאי לטובת אותם חברות, ואנחנו מציגים את אותם פתרונות לגופים הנכונים בארצות הברית, כגוף אמריקאי ולא כגוף ישראלי. מה שהופך את כל ה... כן.
כן. אני מסתכל על הקריירה שלך, בעוד בערך חודשיים את הולכת לעזוב ולחפש את הדבר הבא. מה הוא יהיה?
למה אתה חושב?
בואי, את לא, יש לך קצת קוצים, את עוברת מקומות.
כן, בני זוג שלי יגידו אחרת, חתמתי קבע עם כל אחד, אבל לא, למה? זאת אומרת, הייתי 7 שנים בצבא, לא עוד 3 שנים במערכות הביטחון, כמעט 4.5 שנים בריפורטי, חוץ ממובילאי, מה, איפה מרגיש לך שלא לא היה לי נוח?
עוד שנתיים וחצי, עוד 5 שנה, תחפשי את הדבר הבא, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? נשאל את זה אולי ככה.
לא, זו הייתה שאלה של כאילו מה היה הצעד הבא בקריירה.
כן, מה הדבר הבא?
האמת שכרגע הייתי רוצה להישאר בדיוק איפה שאני מבחינת קריירה, אני באוברלוד מטורף, כמו שציינתי לאורך הדרך, יש לי כמה כובעים היום בקבוצה של אריק, ואת החברה שהקמנו לפני שנה, באמת שיש לי על הצלחת יותר ממספיק, כמובן שאני תמיד פתוחה לעוד הזדמנויות, אבל כרגע בדיוק איפה שאני, אין לי שום כוונה לזוז מהמשבצת שאני נמצאת בה עכשיו.
תגידי, מדהים. לפני סיום, המפרץ, אנחנו מדברים על זה הרבה, וגם אני בתור סטארט-אפיסט מקבל עכשיו המון הזדמנויות מהמפרץ, מה היזמים ישראלים צריכים לדעת לפני שהם מתחילים לעשות עסקים עם אנשים באיחוד האמירויות, בעיקר בחרן, כמו כאלה?
נראה לי שהמסר העיקרי שלי לתעשייה הישראלית מהמפרץ, זה שהכסף לא גדל על העצים, כמו שלכולם נדמה. והנפט כבר לא צומח שם לכל עבר, והוא מהווה היום סך הכל 30% מההון המדיני. אכן, האמירויות זה מקום שלא חסר בו הון, ויש בו המון יוקרה ואושר, אבל האמרתים הם אנשי עסקים פרגמטיים, אינטליגנטיים, עם חינוך מערבי, ואין להם שום כוונה לעשות פה צעדים פזיזים ומהירים, הם אכן מאוד נרגשים מההסכם שנחתם, והם מצפים מאוד לבאות, אבל גם הם נמצאים עכשיו באיזשהו הייפ מטורף כזה, אני חושבת שהתעשייה מסתערת עליהם מכל עבר, הייתי ממליצה לאנשים שבאמת יש להם פוטנציאל לעבוד שם, לחכות קצת, ולתת לו דברים שנייה להתאזן. עכשיו, יש שם טירוף מוחלט, ואי אפשר באמת להבדיל בין עיקר לטפל. אז כרגע הייתי ממליצה לאנשים לקחת נשימה, לתת הדברים לשקוע, וללכת מפוקסים וממוקדים להזדמנויות ספציפיות, ולא לראות לכל הכיוונים.
מגניב. טוב, אביב, איזה ברסה שנגמר לנו הזמן.
היה מה זה כיף.
נכון. כן, יום לנו. זהו, את מותשת? מחר את מותשת ליעד הבא?
מחר אני חוזרת הביתה לניו יורק, בורחת מהסגר.
אז ליטל, אני אספר שהפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאת מאזינה בו לפודקאסטים, אני אמליץ לך, במקרה שאת רוצה להזין משהו בטיסה, אני אמליץ לך להזין על פרק שאביב עשה עם אריאל כהן, על החד קרן של הנסיעות העסקיות, טריפ אקשן, פרק שאני לא הייתי בו, אבל הוא אחלה פרק.
כן.
יאללה, רשמתי.
האמת מעניין לדבר עם... מעניין לדבר עם אריאל היום סביב משבר הקורונה, צריך לבדוק אם אפשר להרים עוד פרק כזה. ליטל אשם, המון המון תודה ובהצלחה, ולא נסיים לפני שאני אגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, שמסיימת בימים אלו את המחזור השני והמצוין שלה, מתחילה גיוס חדש למחזור השלישי. אם אתם יזמים של סטארט-אפ בשלבי צמיחה מוקדמים, מעניינים לעבוד עם ענקית הטכנולוגיה אינטל, ואולי גם עם החברות שאותה אני רכשה לאחרונה, כמו מובילאי שעליה דיברנו בפרק, הבנה לאבס או מוביט, בליווי צמוד של צוות חזק, מיומן, מחובר לתעשייה, פשוט שלחו אליהם אימייל לכתובת ignite@intel.com, ignite זה IGNITE, @intel.com, תסתכלו על רשימת הבוגרים, יש שם חברות מדהימות, אם אתם מכירים מישהו אישית, פשוט דברו איתו. אנחנו ממליצים. עד כאן.
יאללה, ביי.
ביי.